ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורנו היום שבת דף קוף למד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו טעה בדבר מצווה, א', ועשה מצווה, ב', ולא עשה מצווה. דוגמה, היו לו שתי תינוקות למול, ואנחנו נראה כמה דוגמאות במשנה עצמה על המקרה הזה. אנחנו כעת נסתכל במשנה. אמר, מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול אחר השבת, היינו ביום ראשון למשל, ואחד למול בשבת. אז אנחנו מדברים על מוהל שיש בפניו שתי תינוקות כאלו, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת, דהיינו זה יום השביעי של התינוק הזה, חייב. אותו מועל הוא חילל שבת, דהיינו ברית מילה דוחה שבת, אבל רק ביום השמיני של הילד, לא מוקדם וגם לא מאוחר, רק ביום שמיני עצמו. עוד דוגמה, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת. במקרה הזה זה יום התשיעי שלו, ובמקרה כזה יש לומר שהמילה עצמה הייתה מצווה, כי ברית מילה היא מיום השמיני והלאה, אבל בעניין דחיית שבת זה רק מילה בזמנו, וכאן הוא מל את הילד של תאריך מילתו היה אמור להיות ביום שישי, והוא שכח, הוא טעה, הוא מל את של ערב שבת בשבת, זה היום התשיעי של הילד הזה. רב אליעזר מחייב חטאת. רב אליעזר אומר שהוא לא מל מילה בזמנו, וממילא זה חילול שבת, וממילא בשוגג חייב חטאת. אבל כאן השיטה המחודשת, ורבי יהושע פותר. למה רבי יהושע פותר? אז אנחנו נראה בהמשך. הוא אומנם עשה ברית מילה שלא בזמנו, אבל הוא עשה מצווה. אנחנו נסתכל ברש"י, אחד למול בשבת ואחד למול בערב שבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, ובגלל זה מחייב חטאת, ומילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת. כפי שאמרנו מקודם, מדובר פה במילה לגבי התינוק הזה ביום התשיעי שלו, וזה מילה כזה לא דוחה שבת. ואף אגב דטעה בדבר מצווה שהיה תרוד באותו של שבת, המועל הזה היה בפניו גם תינוק שיום מילתו היה אמור להיות בשבת, וזה תפס אותו בחשיבה, הוא חשב עליו, ומתוך כך טעה בזה, ואף בזה עשה מצווה שראוי הוא למול, אלא שאינו דוחה שבת. סביר עלי לרבי אליעזר, שאמרנו מה במשנה של חייב חטאת, טעה בדבר מצווה ועשה מצווה שיש בה חיוב חטאת, דהיינו חילול שבת, חייב. ורבי יהושע פותר, תסביר עלי, טעה בדבר מצווה ועשה מצווה, פטור. כעת אנחנו עוברים לגמרא. רב הונא מתני חייב, הוא למד את המשנה, ברישה של המשנה חייב, כמו שזה נמצא אצלנו, כמו שקראנו במשנה. רב יהודה מתני פטור, הגרסה של רב יהודה ברישה היה פטור, והוא העמיד את הרישה במקרה אחר כדלהלן, הגמרא תפרט. אז אנחנו בשלב הזה, בסוגיה הזאת, אפשר לומר כמעט עד המשנה, אנחנו מדברים על גרסאות שונות, מצד אחד במשנה, ואנחנו נראה גם ברייתות עם דוגמאות דומות למה שראינו. ומבחינת המבנה של הגמרא, אנחנו רואים ממעוף הציפור, רואים בהמשך צורות פפיון וגם צורות מעוין, גם פס כפול. והמפתח לכל הסימונים האלו נמצא כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה. הפפיון הם שלוש דעות בברייתות, במה נחלקו התנאים הקודמים, רבי אליעזר ורבי יהושע, והם מופיעים במעוינים. אז אנחנו כבר במשנה ראינו מעוינים שהבליטו את השמות האלו, רבי אליעזר ורבי יהושע. יש איזושהי מחלוקת ביניהם, ראינו גרסת המשנה, ואנחנו נראה עוד התייחסויות בהמשך. אז שוב פעם, תנאים מאוחרים יותר אם יופיעו בפפיון, והם מסבירים, הם מביאים במה חלקו ומה לא חלקו התנאים הקודמים רבי אליעזר ורבי יהושע. והפס הכפול מבליט, כפי שאתם יכולים לראות, את הביטויים לא נחלקו, כלומר הם הסכימו, וגם על מה נחלקו ומה חלקו. עכשיו הגמרא, אז אמרנו שרב הונה היה לו גרסה דומה למשנתנו. רב הונה מתני חייב, דתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו. וגם במשנה שלנו ראינו את הרישה שלא היה מחלוקת, המחלוקת הופיעה רק בסיפה של המשנה. אז רבי שמעון אז אומר, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, מי שהיו לו שתי תינוקות, אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת, זה בדיוק המקרה שראינו ברישה של המשנה שלנו. תשבו את מה שמופיע כאן עם פס ומה שהופיע ברישה של המשנה עם פס. מה שם? אחד למול, אמנם הסד הוא הפוך, אבל זה אותו דבר, אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת. ובברייתא מופיע אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת, אבל זה אותו דוגמה. ומה קרה? נמשיך בגמרא, ושכח, כלומר מועטה ומל עד שלאחר השבת, דהיינו הילד שהיה צריך לעבור מילה ביום ראשון בשבת, זה ביום השביעי שלו, שהוא חייב, כלומר לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, מסכימים שהמועל חייב, הוא בכלל הוא לא קיים שום מצווה בפעולה הזאת. על מה נחלקו? על מי שהיו לו שתי תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת. וגם פה תשבו את זה למה שהופיע בהמשך המשנה עצמה, שם אותו דבר, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, וכאן הסדר נשמר כמו שראינו במשנה. ומה קרה? ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, היינו ביום התשיעי של הילד, במקרה כזה שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר, ושניהם לא למדו אלא מעבודת כוכבים. רבי אליעזר ורבי יהושע הציבו בפניהם את הדוגמה של עבודה זרה, מה ניתן ללמוד מעבודה זרה. גם פה נציין שעבודה זרה לגבי העבירה הזאת, רש"י כותב, אלא מעבוד הזרה שהוקשו לשון הקש, שהוקשו כל חטאות שבתורה, כלומר מתי חייב אדם להביא קורבן חטאת באופן כללי, לחטאת עבוד הזרה, מה שתקף לגבי העבוד הזרה, שמי שעבר עליו בשוגג חייב להביא חטאת, תכתיב תורה אחת יהיה לכם בפרשת שלח לך אנשים, גבי קורבן עבוד הזרה. אז שם הניסוח הוא תורה אחת יהיה לכם, אז משם לומדים תורה אחת לכל החטאות. אז מה לומדים מעבודה זרה? ממשיך הגמרא, רבי אליעזר שהוא מחייב סבר כעבודת כוכבים, יש להשוות לעבודה זרה. מה עבודת כוכבים? אמר חמנה לא תעביד, לא לעבוד עבודה זרה וכי עביד. כשאדם כן עבר ועבד עבודה זרה מחייב, הוא חייב חטאת, כמובן אם הוא עבד בשוגג. החינם היא גם מילה בטעות, לא שנה, שהתורה אומרת לא לעשות מילה, עדיין לא לעשות חבורה בשבת, והוא כן, הוא מעל את של אחד בשבת בשבת, ביום השביעי שלו. הוא לא עשה שום מצווה, הוא עשה עבירה. התורה אומרת בעצם לא לעשות כך, הוא עשה כך, אז יביא חטאת. זה מה שאינך רבי אליעזר. ורבי יהושע, שהוא אני רק רוצה לתקן את עצמי, המקרה שלו אנחנו דנים זה תינוק שלא היה יום השביעי אלא יום התשיעי שלו, שרבי אליעזר בכל זאת מחייב, כי התורה אומרת לא למול תינוק שזה יום התשיעי שלו בשבת, והוא עשה כך, אז כמו בעבוד עזרה חייב חטאת גם פה. ורבי יהושע שפותר במקרה הזה של מילת תינוק ביום התשיעי שלו בשבת, הוא אומר הטעם בעבוד עזרה דלב מצווה, שם זה אין שום מצווה, זה עבירה נטו. הכה שומר עת של ערב שבת בשבת ביום התשיעי של הילד מצווה, הוא עשה מצווה נכון בזמן הלא נכון, אבל זה לא דומה למקרה של עבוד עזרה, אז בעבוד עזרה חייב, פה פותר. רב יהודה מתני פטור דתניה, ולגבי הברית הבאה שהוא מובא על ידי רבי מאיר, מתי לפי רבי מאיר אין מחלוקת, עכשיו נראה שוני ממה שראינו מקודם. לפי רבי, אמר רבי מאיר, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו שתי תינוקות, אחד למו בערב שבת ואחד למו בשבת, אז יש כאן תינוק שזה יום התשיעי שלו, אם מדובר בשבת, ההוא של ערב שבת בשבת הוא יום התשיעי, ושכח ומר של ערב שבת בשבת שהוא פטור. זה שונה מגישתו של רב שמעון אלעזר, דהיינו שונה גם מהגישה של המשנה שלנו, כי לפי המשנה שלנו ושיטת רב שמעון אלעזר, במקרה הזה חלקו, לפי רבי מאיר במקרה הזה לא חלקו. על מה נחלקו? אז מתי כן יש מחלוקת? על מי שהיו לו שתי תינוקות, אחד למו אחר השבת, ושבת הוא יום התשיעי, ואחד למול, סליחה אני טעיתי, אחד למול אחר השבת ויום השבת בשבילו זה יום השביעי, ואחד למול בשבת, נציין שזה גם המקרה של הרישה של המשנה שלנו, ובמשנה שלנו במקרה הזה לא חלקו, ולפי רבי מאיר במקרה הזה כן חלקו, ושכח ומלט של אחר השבת בשבת, דיינו יום השביעי של הילד, שרבי אליעזר מחייב חטאת, רבי ישוע פותר. ובמשנה שלנו רבי ישוע היה מחייב, כאן רבי ישוע פותר, ושניהם לא למדו אלא מעבודת כוכבים. רבי אליעזר סבר כי עבודת כוכבים, עבודת כוכבים אמר חמנה לא תעביד וכי עביד מחייב, החינם היא לא שנה. זה דומה למה שאמרנו מקודם, בזמן שאתה עושה דבר שאתה לא צריך לעשות ואתה עושה, חייב חטאת, כמו בעבוד עזרה. ורב יהושע אומר זה שונה מהמקרה של עבוד עזרה. הטעם בעבוד עזרה לא תריד מצווה, בן אדם שניגש להשתחוות איזושהי פסל, אין בראש שלו איזושהי קיום מצווה, זה עבירה נטו. הכה במקרה שבהם חלקו, המקרה של אחד למות אחר השבת, נכון שבת זה לא זמנו, נכון שזה מוקדם, אבל היה עוד ילד בזירה, ילד שזמנו היה שבת ממש, ובמקרה הזה אותו מויר, נכון יש שני תינוקות בפניו, אבל הוא מחזיק בראש שלו גם ילד שהוא מצווה גמורה, דהיינו של שבת בשבת, אז הכה תריד מצווה. נכון הוא טעה, עשה דבר לא נכון, אבל היה בראש שלו מצווה, וזה מספיק לפתור אותו מחטאת על הבסיס שהוא לא דומה לעבוד הזרה, שהוא הדגם ומתי מביאים חטאת. תני רבי חייא, כאן אנחנו מביאים ברייתא של רבי חייא שמביא את רבי מאיר, לכן בשוליים אתם יכולים, לא בשוליים, סליחה, במרווח בין הרשי והגמרא אתם ראיתם מקודם 2 א', כאן זה 2 ב', כי אנחנו מביאים גרסת רבי חייא בנוגע למחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע. אז תני רבי חייא, אומר היה רבי מאיר, לא נחלקו רבי אלעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו שתי תינוקות, אחד למור בערב שבת ואחד למור בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, שהוא חייב, דהיינו גם לרבי יהושע. במקרה הזה כולם מסכימים שחייב. על מה נחלקו? על מי שהיו לו שתי תינוקות, אחד למול אחר השבת, אחד למול בשבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת. שרבי אליעזר מחייב חתן, רבי יהושע פותר. בשתיים א' בברייתא הראשונה של רבי מאיר, המקרה הזה של אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, פשוט צריכים לנווט דרך הקטעים עם פס, עם פסים. אז בשתיים א' שראינו את הדוגמה הזאת, נאמר שלא נחלו, כלומר היה הסכמה, ומה התוצאה? הסכמה שמה? שהוא פטור. ובשתיים ב' אותו מקרה, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, לפי גרסת רבי חייא, רבי מאיר אומר שלא נחלקו, ומה התוצאה? לא נחלקו, והסכימו שחייב. זו נקודה אחת. עוד נקודה, שזה יוביל אותנו להמשך הגמרא, בברייתא 2ב, נתמקד בשיטת רבי יהושע. נאמר שהוא הסכים עם רבי אליעזר, במקרה הזה של אחד למול בערב שבת, אחד למול בשבת. רבי יהושע, שהוא אפשר לומר הוא המקל בסוגיה, במקרה כזה הוא מודה שחייב. נשים לב, הטעות הייתה בילד שנימו ביום השבת, שזה יום התשיעי שלו, ורבי יהושע מסכים שחייב, למרות שנעשה מצווה, דיינו הילד נימו, נכון לא בזמנו, אבל הילד הפך להיות, איך אומרים, לא עריל, הוא נימול. ובכל זאת, רבי יהושע מחייב. ובהמשך, 2ב, בהמשך אותו ברייתא, ראינו המקרה השני, דהיינו, אחד למול אחר השבת, ואחד למול בשבת, ושחר מלט של אחר השבת בשבת, שזה יום השביעי לגבי אותו ילד, אין כאן אפילו מצווה, ופה רבי יהושע פותר. אז במקרה של הרישה של 2ב, במקרה שבוצע מצווה ובכל זאת רבי יהושע מחייב, כאן שלא בוצע מצווה רבי יהושע פותר, זה מוזר, זה תמוע. אומר הגמרא, השתא רבי יהושע סיפה, שמל שלאחר השבת בשבת, דיינו תינוק נימו ביום השביעי שלו, זה לא כעביד מצווה, פותר. רבי יהושע בכל זאת פותר. רישא דכעביד מצווה מחייב, זה תמוע. אמרי דבר רבי ינאי, רישא, למה ברישא רבי יהושע מחייב? כגון שקדם ומל של שבת, הילד שיום המילה שלו היה בשבת, הוא מל אותו, הוא עשה כדת וכדין לגבי הילד הזה, נשאר רק ילד אחד שאין זמנו היום. אנחנו נקרא את זה עוד פעם, אבל נתקן טעות שלנו. רישא כגון שקדם ומל את של שבת בערב שבת, הוא לא עשה מצווה בכלל, הוא טעה, רק שהוא לא, אין כאן חילול שבת, הוא מל את של שבת בערב שבת, דהיינו יום השביעי של הילד, דלא ניתנה שבת לדחות, במצב כזה שנשאר רק ילד אחד, תהיינו הילד של של ערב שבת, ולגבי שבת זה יום התשיעי שלו, ולגבי המקרה הזה שנכנס שבת, שבת לא ניתנה לדחות בכלל. אומר רש"י, לא ניתנה שבת לדחות שאין לו תינוק שיהיה זמנו היום. אין עניין של שבת כזמן מילה בראש של המועל הזה. הוא כך לא היה תרוד היום במצווה, שלא היה מוטל עליו כלום לעשות, ולא היה לו לטעות. אז לכן במקרה של של הרשע, נכון, הוא שכח אומר של ערב שבת בשבת, אבל זה בו בזמן שאת הילד של שבת הוא מר בערב שבת. ולכן כמו שנאמר בגמרא, שבת אצל המועל הזה לא היה ניתן לדחות, כפי שרשי הדגיש, לא היה שום ילד שזמנו היום בשבת, לא היה לו לטעות. ולכן בספר, ברשע, אנחנו ראינו שרבי יהושע מחייב. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר לי רב אשי לרב כהנה, רשע נמי ניתנה שבת לדחות לגבי תינוקות, דעלמה, אם אתה אומר שהסיבה לחייב ברשע, הסיבה שרבי יהושע מחייב זה בגלל ששבת לא ניתן לדחות, זה לא מדויק. שבת ניתן לדחות לגבי תינוקות אחרים שנולדו בשבת, שבת זה זמנם. אז הגמרא עונה, רבי חבב כהנא עונה, להי גב על המועל הזה מהלא התייעב, לא ניתן שבת לדחות. כעת לקראת המשנה החדשה אנחנו פונים לשוליים, תחת הכותרת נושא כתבנו דוגמאות שונות של לידות בין השמשות, ובכך המילה אינה ביום השמיני. המשנה, קטן נימול לשמונה, זה במקרה הרגיל שילד נולד ביום מסוים, וכעבור שמונה ימים ואתה סופר את יום הלידה עד יום השמיני, וביום השמיני הוא נימול. זה שוב פעם, זה המקרה הרגיל. ויש עוד מקרים, לתשעה, זאת אומרת הילד ימול ביום התשיעי, וזה ספירה שמתחילה ביום הראשון שהוא יהיה, הוא נראה בדוגמאות הוא יהיה ספק, אבל אם אתה מתחיל את הספירה מאותו יום הספק לידה, המילה שלו יהיה ביום התשיעי. אנחנו נדגים את זה כאן בהמשך. אז זה מקרה השני, ולעשרה, ולאחד עשר, ולשנים עשר, לא פחות, אין פחות משמונה, יום השמיני, ולא יותר. כיצד? כדרכו לשמונה, כפי שהסברנו. מקרה השני, שמענו לתשעה, מה קרה? נולד לבין השמשות, נימול לתשיעי. מה המקרה? בין השמשות לקראת סוף שבת. הגענו, הילד היה עוד בבטן אמו ברוב שעות של שבת. לקראת סוף שבת הגענו למה שנקרא בין השמשות, בין שבת ל יום ראשון, דהיינו מוצאי שבת, ובאותם רגעים של בין השמשות הילד נולד. עכשיו, האם הוא ימול ביום השבת הבא? לא, כי אולי הבין השמשות שבו הוא נולד הוא היה כבר יום המוחרת, דהיינו יום ראשון, ואז יום הראשון הוא יום הלידה, כך יכול להיות, זה הספק. ואז יום הראשון הבא הוא יהיה יום השמיני, אם הוא נולד ביום ראשון. אבל אנחנו נעשה את הספירה מיום שבת, אבל ביום שבת הבא הוא לא ימול. אז ומתי כן? הוא ימול ביום ראשון, שבוע הבא. ואם אתה מתחיל את הספירה משבת, יום ראשון הבא יהיה יום התשיעי. ועל זה הדרך לכל הדוגמאות הבאות. מתחילים את הספירה מיום השבת, אבל יום השבת הבא הוא לאו דווקא יום השמיני, כי אולי הלידה שלו היה למחרת. אז עוד דוגמה, נמשיך. מספר 3. בין השמשות של ערב שבת. אם הוא נולד ברגעים האלו, בין יום שישי ליום שבת, אז מתי המילה שלו? המילה שלו יהיה ביום ראשון הבא. אז אם אתה מתחיל את הספירה מערב שבת, מיום שישי, עד יום ראשון הבא, תגיע לעשרה ימים. אנחנו לא יכולים לימול אותו ביום יום שישי הבא, כי אולי הוא נולד בשבת. אז יום שישי הבא זה רק יום השביעי של הילד. אנחנו לא יכולים לימול אותו ביום שבת הבא, כי אולי הוא באמת נולד ביום שישי. אז מתי לימול אותו? ביום ראשון. דהיינו, כעבור עשרה ימים. יום טוב לאחר השבת. נימול לאחד עשר. אז באותו דוגמה, שהדוגמה הקודמת, שהוא נולד בין השמשות של ערב שבת, אבל מה לעשות אם אחר שבת הבא יוצא יום טוב? אז אנחנו, יום טוב לא נדחה למילה שלו בזמנו, אז מתי הוא ימול? במוצאי יום טוב, וזה 11 יום, אם אתה מתחיל את הספירה מיום שישי. ומה קורה אם אחר השבת היו שני ימים של ראש השנה? אז גם אז יום, שני הימים של ראש השנה לא נדחו כדי לקיים מילה שלו בזמנה, אז המילה שלו יהיה לשני מסר. אם אתה מתחיל את הספירה מיום שישי עד כבום מוצאי ראש השנה, שראש השנה תפס יום ראשון ויום שני, המילה שלו יהיה ביום שלישי, אז בסך הכל ספרת 12 יום. קטן החולה, אין מועלין אותו עד שיברי. הגמרא תתייחס לזה בהמשך. אמר שמואל, חלצתו חמה, ירד ממנו חום. חלצתו זה כמו חליצת נער, נשלף ממנו, החום ירד ממנו, נותנים לו כל שבעה להברותו. אנחנו לא אומרים שברגע שירד החום, אם זה בשעות היום, אז נעשה לו ברית מילה. לא, נותנים לו שבעה ימים מאותו יום שירד החום. איבאי אלוהו, מי באינן מעט לעט? מעט לעט זה מאותו, זה 24 שעות בדרך כלל, וכאן זה אם ירד ממנו החום, נגיד בשלוש אחר הצהריים, שלא נוכל למול אותו עד כבור שבעה ימים, ושנגיע באותו יום, בסוף השבוע, בשלוש אחר הצהריים. האם זה מה שנדרש כאן? או אנחנו סופרים שבעה ימים, ובתחילת יום השביעי נוכל למול אותו. תשמע, דתני לודה, לודה זה שם חכם, יום הברעתו כיום איוולדו. זה הברייתא שהביא לודה, ומה ניתן להבין מזה? מי לאו, יום, מה יום היוולדו לא באינן מעט לעט? כדי למול אותו, אנחנו לא סופרים מהשעה שהוא נולד שמונה ימים, אלא מספיק שאנחנו מגיעים ליום השמיני. אז יש מצב שהילד נולד לקראת סוף שעות היום של יום מסוים, ואנחנו סופרים את זה כיום אחד, אז ממשיכים לספור עד יום השמיני, ובתחילת שעות היום של יום השמיני נוכל למול אותו. אז כמו שיום היוולדו לא צריכים לספור לחשב את השעות מעת לעת, אף יום הברתו לא בעינן מעת לעת. מספיק שאנחנו מגיעים ליום השביעי מהיום שירד לו החום. הגמרא דוחה, לא, זה לא הפירוש הברייתא של לודה. מה שכתוב בברייתא זה ככה, עדיף יום הברתו. אנחנו יותר מחמירים לגבי יום הברתו מיום היוולדו. דילו יום היוולדו לא בעינה מעת לעת, זה נכון, כמו שאמרנו מקודם. לא צריכים על השעון אותה שעה שמונה ימים אחר כך כדי למול אותו, ואילו יום הברתו בעינן מעת לעת. ברש"י שורה אחרונה בשורות הקצועות, לא, כיום היוולדו דקטני, מה שכתוב בברייתא יום הברתו הוא כיום היוולדו. מה זה כיום היוולדו? אם לפי מסקנת הגמרא זה לא בדיוק דומה, אז מה זה הכוונה? למיטב לשבעה, זה לתת לו שבעה ימים. הוא עדיף יום הברתו אבל יש להחמיר ביום הברתו מיום היוולדו בעניין הזה, דבעינן מעת לעת. מהברייתא הזאת לקה למשמע מידי. אין איזושהי מסקנה ברורה מהברייתא שצוטט כאן. לפי דחיית הגמרא יוצא שלגבי יום הברתו צריכים מעת לעת, זה לספור שבעה ימים מהשעה שירד החום, שבעה ימים שלמים, ורק אחר כך ניתן למולו. המשנה, אנחנו במשנה הזאת נתייחס לדברים, למציאות שעסקנו בו בהרחבה בדפים קודמים. המשנה, אלו הן ציצין, אותם רצועות אור המעכבים את המילה, שאם בשלב הראשון של הסרת האורלה נשאר רצועות אור, הרצועות שנתאר כעת במשנה הם מעכבים את המילה, כלומר לא עשית ברית מילה אם אתה לא תטפל בציצין האלו. ומה הם? בשר החופה את רוב האתרה ואינו אוכל בתרומה. אם התינוק הוא כהן, הוא לא יכול לאכול בתרומה כי הוא עדיין עריל, וזה שעריל אסור בתרומה הוא נלמד מדין עריל בקורבן פסח. כמו שעריל לא יאכל בו, גם עריל לא יאכל בתרומה. וכעת אם עדיין נשאר בגופו ציצין האלו, עוד פעם, בשר החופה את רוב האתרה, כלומר תתייחס לזה ביתר הרחבה, נמתין לשם. ואם היה בעל בשר ילד שהוא שמן, ואומנם הוא עבר ברית מילה, אבל יש שומן שם באותו אזור שעושה רושם שהוא לא נימול, אז מתקנו בפני מראית עין, מתקנו, אומר רש"י, ומשפר באיזמר מאותו אובי מפני מראית עין, שלא יהיה נראה כערי. בלי הטיפול הוא עדיין נראה כערי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מול ולא פרה את המילה, כאילו לא מל. אחרי שחותכים את העולה נשאר איזושהי קרום שצריכים להסיר אותו, לגלות את את האתרה. ואם הוא חתך את את העולה אבל לא פרה את אותו שכבה תחתונה, זה כאילו לא מל. תוספות הראשון מעלה תמיהה, נלמד ביחד, מול ולא פרה את המילה כאילו לא מל. תימה, עמי יצטרך למתני היי, למה היה צורך ללמד על האי פריאה כאילו לא מל? כיוון דקבר תנא, התנא עצמו, המשנה שלו עצמו אמר, דבשר החופה את רוב האתרה, מעכב המילה, וכי לא פרה עדיין רוב אתרה מחוסה. אז ברור מהרשע הדין של הספר, אז התוספות משאיר את זה כתמיה, למה היה צורך ללמד את זה. אמר רבי אבינה, ממשיך הגמרא, רבי יומיה בר אבא, אמר רב, בשר החופה את רוב גובה של אתרה. המשנה אמרה רק בשר החופה לגבי הציצין המעקבין, בשר החופה את רוב האתרה. פה רבי אבינה מוסיף את רוב גובה של האתרה, ואני חושב שיש לדייק בלשונו של רשי, רוב גובה, רשי בשורה ראשונה לא תימה רוב האתרה דקטני במשנה רוב הקיפה, אלא אפילו, כלומר לפי רשי רוב הקיפה זה ברור שהוא מעכב, אלא אפילו רוב גובה במקום אחד, תהיינו רצועה שמחסה, הוא יכול להיות רצועה צרה ביותר, אבל הוא עולה וחופה את רוב גובה של האתרה, זה גם מעכב. ואם ממשיך הגמרא, ואם היה בעל בשר, אם הילד היה שמן וכו', וכעת אנחנו נתייחס למבנה, אנחנו רואים מאוינים ומספרים, בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה כתבנו שהמאוינים הם שני לשונות וההבדל ביניהם בבדיקת קטן בעל בשר, דיינו שמן, לדעת אם נראה מהול. אנחנו נציין שבמבט הראשון היה מקום לומר שאין כאן הבדל בין הלשונות, אבל יש. אנחנו נבהיר את הדברים אחרי לימוד הקטע שבגמרא דרך רש"י. הגמרא, אמר שמואל, קטן המסובל בבשר, דהיינו שמן, רואין אותו כל זמן שמתקשה, שהעבר הוא בקישוי. מה המצב? א', ונראה מהול, אינו צריך למול, אין צריך המשך טיפול. ואם לאו, אם הוא לא נראה מהול, צריך למול, צריכים את הטיפול, כמו שראינו ברש"י על המשנה. במתנית התנא, רב שמעון גמליאל אומר, קטן המסובל בבשר, רואין אותו כל זמן שמתקשה. שוב פעם, בוחנים את המצב לפי הנראות בזמן שהעבר בקושי. ומה? ואינו נראה מהול, אם בזמן שהעבר הוא בקושי הוא לא נראה מהול, צריך למולו, צריך טיפול. ואם לאו, אם בזמן שהעבר הוא בקושי הוא נראה מהול, אינו צריך למולו. אז אם אנחנו נשווה את את המקורות האלו, את דברי שמואל עם המקור הזה, זה נראה אותו דבר. מה ביניהו? אז מה ההבדל בין הלשון, הגרסה או הלשון של שמואל והלשון שבברייתא? תשובה, איכא ביניהו, נראה ואינו נראה. יש הבדל במקרה שזה, איך אומרים, לא ברור, הוא נראה מהול ולא נראה מהול, משהו מעופל או לא ברור. אז מה קורה במצב שזה נראה ואינו נראה? עכשיו נבוא לרש"י. איכא ביניהו, נראה ואינו נראה. לשמואל נראה מהול, לפי שמואל רק אם הוא נראה מהול באופן ברור, הוא דאין צריך למולו. הנראה ואינו נראה צריך. למתניתא אינו נראה, הוא דצריך. לפי הברייתא, רק אם ברור שהוא לא, שנראה לא מהות, רק אז צריך טיפול. הנראה ואינו נראה, אינו צריך. אז לפי שמואל, המקרה, נקרא לזה הביניים, כן צריך טיפול. לפי הברייתא, המקרה הביניים לא צריך טיפול. מול ולא פרה, תנו רבנן. וכעת אתם יכולים לראות שיש ברייתא, מסגרת עד סוף הפרק. והקטע הזה עוסק בברכות, בברכות המילה. ויהיו שלושה מקרים או נושאים תוך כדי, והם מסומנות במספרים שאתם רואים אצל הגמרא במשולשים 1, 2, 3, וזה מדובר במילת ילד יהודי רגיל, מילת גרים, מילת עבדים. גם עבד, שאדם קונה עבד כנעני, הוא צריך לעבור מילה לשם עבדות. ויש נוסחאות מסוימות שונות לכל אחד מהמקרים. הפס הכפול מבליט מה שהמועיל אומר, המל, זהו המועיל, אבי הבן, ואנשים שעומדים שם, הציבור, מה כל אחד מברך ואומר. אנחנו במסגרת השיעור שלנו נתייחס לדברים כפשוטם. העומק וההסבר של הדברים האלו מחייב כל אחד לעיין בספרים. אנחנו נתייחס לדברי רש"י בהמשך, אבל אנחנו משאירים לכל אחד מכם להעמיק, להבין את ההסבר בצורה מעמיקה על ידי עיון בספרים נוספים. תנו רבנן, המול אומר, בזמן שהוא עומד לקיים ברית המילה, אם אנחנו רואים אחד הוא מוהל והשני הוא אבי הבן, יש מצב שאבי הבן הוא גם כן המוהל, אבל בברייתא הזאת לא נתייחס לזה. המול אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. כמובן, ברוך אתה השם אלוקינו מלכם, וזה סיום הנוסח הברכה. אבי הבן אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. העומדים שם אומרים, כשם שנכנס לברית, כך ייכנס בסידורים, יש את הגרסה, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. והמברך אומר, לא הזכרנו אותו בהקדמה שלנו, אבל יש להוסיף שבנוסף לשלושת האלו שהזכרנו כבר, יש, וגם זה נהוג, שמכבדים אחד מהציבור להגיד את הברכה הבאה. והברך אומר, אשר קידש ידיד מבטן, חוק בשירו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קודש. על כן, בשכר זאת, כאל חי חלקנו צורנו ציווה להציל ידידות שערנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה השם קורית הברית. נסתכל ברש"י, אשר קידש ידיד מבטן, יצחק קרי ידיד. זה כנגד או לכבוד, כנגד יצחק אבינו, הוא נקרא ידיד השם אשר אהבת. לקראת עקידת יצחק זה מופיע אשר אהבת, זה ידידות, הכוונה ליצחק. יש לציין שהתוספות יש לו גישה שונה. ידיד מבטן, אומר תוספות, אומר רבנו תם, שהוא אברהם אבינו, שנקרא ידיד. הידיד כאן הוא אברהם. זה שכתוב אצל אברהם שהוא קידש, הוא קדוש מבטן, יש לעיין בספר איזהו מקומן, מניין אנחנו אמורים לדעת שהוא היה קדוש מבטן. הרי אנחנו יודעים שאברהם התגייר בכלל, הוא נולד לטרח עובד עבוד הזרה. בכל אופן, הוא לפי רבנו תם נקרא ידיד, שנאמר, מה ילידי בביתי, גדרשים במערכות פרקו ומערכות, ושלושת אבות נזכרים. לפי תוספות יש כאן פירוט שאנחנו לא נראה ברש"י. תוספות מציין אחרי שידיד הוא אברהם, חוק בשערו שם הוא יצחק, אומר רבינו תם, והשלישי וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש הוא יעקב, וצאצאיו הוא ובניו, כמו שתרגם יונתן, הצאצאים והצפיות, בניה ובני בניה, כלומר יוצאי צאצאיו. אנחנו חוזרים לרש"י, כי הזכרנו את הפירוש של רש"י, אשר קידש ידיד מבטן. לפי רש"י, ידיד הוא יצחק מבטן, אומר רש"י, וקודם שנולד נתקדש למצווה זו, תכתיב, אבל שרה אשתך וכו', והקימותי את בריתי איתו. מה זה בריתי איתו עם הילד? זה היינו יצחק, היינו מילה. המילה בשערו, בברכה מוזכר חוק בשערו שם, בשערו בבשרו שם, שמה חוק, כי הנוסח אומר חוק בשערו שם, שם חוק של מילה, במה? בבשר. בהמשך דברי רש"י, ציווה להציל ידידות שערנו משחת. מה זה משחת? מגהנום. תכתיב, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בור. אנחנו גם מפנים למסכת עירובין דף י"ט עמוד א' בעניין אברהם אבינו, שהוא מציל מגהנום אלו שנימולים. אנחנו חוזרים לגמרא, למספר 2 במשולשים. המול את הגרים, אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוות אצלנו על המילה. זה דומה לנוסח של המל תינוק ישראל. וכאן נראה את השוני. והמברך, אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית, שלמלא דם ברית לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ברוך אתה השם, קורא את הברית. המל זה מספר 3, המל את העבדים, אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. שוב פעם, זה אותו דבר שראינו מקודם, אבל שוב פעם השוני, המברך אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים. תוספות מציין הפסוק שנאמר, יליד בית ומקנה כסף. זה דבר שעסקנו בדפים הקודמים. אז המברך אומר שיש, זה מדויק להגיד שהוא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית, שמלא דם ברית חוקות שמיים וארץ לא נתקיימו, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ברוך אתה השם קוראת הברית. ובכך זכינו לסיים פרק רבלזת מילה, וכעת אנחנו עוברים ל פרק 20, פרק תולין. זה גם מתחיל עם התנא רבי אליעזר. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו 1. תוספת ארעי על אוהל. 2. רבי אליעזר מקיל במכשירי אוכל נפש. כפי שרמזנו או כתבנו, אנחנו ניגע בדיני אוהל, אבל אוהל ארעי. רבי אליעזר אומר, תולין את המשמרת ביום טוב ונותנים לה תלויה, זאת אומרת הוא כבר מוכן, כבר תלוי, אז נותנים לה תלויה בשבת. רש"י כותב, תולין את המשמרת שמסננים בה שמרי יין ומותח פיה, אתה מסננת, אתה מותח פיה לכל צד בעיגול ונעשה כועל על חלל הכלי שקוראים לשון לועזי מסנן. ואף אגב דעביד אוהל, זאת אומרת המתיחה של אותו מסננת על שפת כלי זה עשיית אוהל, דיינו זה מין גג, ומתחת לגג החלל, דיינו הכלי שמתחת. ואף אגב, למרות שהוא עשה כך, שרי ביום טוב, כי מפרש בגמרא, אבל בשבת מיטלה לכתחילה לא. בשבת מחמירים יותר, לא תולין אותו בשבת, אבל אם תלויה היא, נותנים לתוכה שמרים, ומסנן, דאין דרך בורר בכך. יש איסור אב מלאכה של בורר, אבל זה לא הדרך של ברירה, ולכן מותר לפי רבי אליעזר לשפוך נגיד מים על אותם שמרים. עכשיו שיטת רבי אליעזר במשנה הוא יותר מקל משיטה הבאה, וחכמים אומרים הם מחמירים, אין תולין את המשמרת ביום טוב ואין נותנים לתלויה בשבת, אבל נותנים לתלויה ביום טוב. הגמרא פותחת כאן בשאלה של תמיהה, ותשימו לב שהשש שורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה. השתא רבי אליעזר או סופי או אל הרי לא מוספינן, המקור לדבר הזה הוא בהמשך. רבי אליעזר נראה בהמשך לא מתיר תוספת אוהל הרי למבד לכתחילה, ליצור אוהל הרי לכתחילה שרי. למבד לכתחילה זה תליית המשמרת ביום טוב. מטרת, יש כאן קטע בסוגריים, וכתבנו בכוכבית בצד, מטרת הסוגריים להראות עד כאן עיקר הקושיה. בתוך הסוגריים מובא הרקע לשאלה. אז מה הרקע? איפה ראינו רב אליעזר שאוסר תוספת לאוהל, תוספת אוהל הרי, וזה כאן מה היא? זה בתוך הסוגריים, מה המקור, מה הבסיס לומר שרב אליעזר הוא מחמיר אפילו להוסיף אוהל הרי? מהי דתנן? פקק החלון, זה סוגיה שלמדנו בעבר כאן במסכת שלנו. פקק החלון, האמת היא שרשי כאן אומר כגון ארובת הגג. בספר עזר מקומן הוא מציין את הגמרא ליאל קוף חף העמוד ב', ויש שם רשי בקרק החלון ש איך אומרים אולי קצת שונה ממה שרשי כאן כותב ארובת הגג. בכל אופן אנחנו מדברים על כך שאדם לוקח איזושהי דף וסותם אותו פתח או בגג או בקיר, זה לא צריך להסיק אותנו כעת, רק בעניין אותו להכניס לאותו חור במבנה הוא פקק החלון. רבי אליעזר בפקק החלון, רבי אליעזר אומר בזמן שקשור ותלוי פוקקים בו, אם קיים שני התנאים האלו שהוא גם קשור וגם לא נוגע בארץ אותו פקק, אפשר לפקק בו, ואם לאו, אם הוא נגיד הוא משוחרר, זה דף שעומד על הרצפה, אתה לא יכול לקחת את הדף הזה ולהכניס אותו לאותו חול, לאותו חלון, אין פוקקים בו. מה שזה זה הסופי אוהל הרי, והוא מחמיר, אתה לא יכול להכניס את הפקק בחלון לפי רבי אליעזר. וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקים בו, הם מקילים. וימה רבה ברכה למרבי יוחנה, הכל מודים שאין עושין אוהל הרי בתחילה ביום טוב ואין צריך לומר בשבת. לגבי התנאים האלו לפי דברי רבא בבא חנה, כולם מסכימים שלא יוצרים אוהל הרי בתחילה, לא נחלקו אלא להוסיף, כגון המקרה של פקק זה שאינו אלא תוספת, שרבי זה אומר אין מוסיפים ביום טוב ואין צריך לומר בשבת, מאוד מחמיר, והחכמים אומרים מוסיפים בשבת ואין צריך לומר ביום טוב, שמותר ביום טוב לפי החכמים. אז אנחנו רוצים להבין רבי אליעזר כאן במשנה שמתיר עשיית אוהל הרי לכתחילה, איך זה מסתדר עם רבי אליעזר אותו תנא בעניין פקק החלון? תשובה, רבי אליעזר סבלה כרבי יהודה, דתניא אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, רבי אליעזר מתיר אף מכשירי אוכל נפש. זה מזכיר לנו אגב שיטת רבי אליעזר אצל מכשירי מילה, שהוא היה מקל. אז רבי אליעזר הוא סובר בעניין יום טוב, בעניין אוכל נפש, כרב יהודה שמתיר אף מכשירי אוכל נפש. וכאן על זה דובר, אנחנו מדברים הכנת המסננת כדי לסנן את השמרי יין. אתה שופך מים על השמרים והנוזל שיורד הוא מקבל טעם יין, וזה מטרתו, זה עניין אוכל נפש, וכאן מכשירי אוכל נפש. הגמרא שואלת, אמר רבי שמעון לרבי יהודה במכשירים שאפשר לעשותם בערב יום טוב. נכון, רבי יהודה מקל במכשירי אוכל נפש, אבל זה אך ורק דברים שלא היה אפשרות לעשות אותם מערב יום טוב. במכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב, מי שם את לי, כמו כאן, היה אפשר לסדר את המסנת מערב יום טוב. האם שמענו שהוא מקל עד כדי כך להתיר ביום טוב דברים שהיה יכול לעשות מערב יום טוב? הגמרא עונה, באמת, רבי יהודה לא היה מתיר, אבל מה דרבי אליעזר עדיפה מדרבי יהודה? רבי אליעזר מרחיק לכת יותר מרבי יהודה, שלפי רבי אליעזר הוא מתיר אף מכשירים שאפשר לעשות אותם מערב יום טוב. עד כאן שיעורנו להיום.